קראנו השבת את פרשת יתרו, פרשת מעמד הר סיני. פרשה פותחת: וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. הזוהר אומר שבחינת הפרשה לבאר לנו שכדי להגיע למתן תורה צריך היה להכשיר את העולם כולו שהוא יהיה מוכשר לקבל תורה. אמנם ישראל מקבלים את התורה, אבל העולם כולו צריך היה לעלות במדרגה כדי לקבל את התורה. וזה מה שנקרא ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הופיע והתגלה במכות שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים. מקודם פרעה אמר: מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם וכולי, מכחיש, לא מכיר את מציאות השם. אבל אחרי כל האותות והמופתים הוא כבר מודה שיש בורא עולם, שיש אלוקי ישראל. הוא אומר, והוא מודה שהוא חטא. אז הייתה קרה מצד מצרים, מצד פרעה מלך מצרים. פרעה מלך מצרים היה המלך היותר גדול בעולם באותם ימים. זאת אומרת, המלכות היותר מרכזית שהייתה בעולם, היא מכירה במציאות השם. היה צריך עוד איזה תחנה להתקדם שהעולם יכיר שיהיה במציאות השם. זה היה כל עובדי עבודה זרה. ויתרו, הוא היה כהן לעבודה זרה, כהן ראשי, כהן מרכזי. והוא וישמע יתרו כהן את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו: ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת מיד מצרים. מתי ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. גם הם, גם עובדי עבודה זרה, הם מכירים שיש ריבונו של עולם, הוא גדול מכל הכוחות, מכל ההופעות, שמה שהם חושבים ומה שהם מאמינים. אז ימצא שבעצם העולם כולו הכיר במציאות השם. זה מתבטא על ידי פרעה מלך מצרים מצד אחד, ועל ידי יתרו הכהן לעבודה זרה מצד שני. וזה היה הכרחי, כי אמנם התורה ניתנת לישראל, אבל ישראל הם הלב שבאומות. וחז"ל גם אומרים לנו שהתורה ניתנה ב-70 לשון. זאת אומרת, התורה עניינה להשפיע על כל העולם כולו דרך ישראל, אבל להשפיע על כל העולם כולו. ואומר שהיה צריך להיות איזה הכנה רוחנית כזאת, שהעולם כולו צריך להכיר בזה, במציאות השם אלוקי ישראל. ואז אפשר כבר לתת תורה לישראל. כי התורה שניתנת לישראל היא בעצם תורה שניתנת לעולם. היא ניתנת למי שבעולם מתאים לזה. אבל ניתנת, יורדת תורה לעולם. אז העולם צריך להיות מוכן לזה. ואנחנו ממשיכים בפרשה, וזה המשך מתח אותם הדברים. אומרת התורה: ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. כלומר, עניינם של ישראל להיות סגולה מכל העמים. היה אפשר לכתוב: והייתם לי סגולה. מה שייך לה, מכל העמים? אלא זה צריך להיות המדרגה שבולטת מכל, מתוך כל העמים. מתוך כל העולם כולו מתבלטת האומה הישראלית, עם סגולה. כלי כל הארץ. הכל שייך לריבונו של עולם. אבל אתם תהיו המיוחדים. זה מזכיר מה שנאמר בפרקי אבות, חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו. הרי הקדוש ברוך הוא הכל שלו. מה זאת אומרת חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו? ישראל קניין אחד, תורה קניין אחד, כולי. מה הפירוש? הרי הכל של ריבונו של עולם. יש עוד דבר שבעולם שהוא לא שייך לקדוש ברוך הוא. הכל שלו. יש מדרגות. הכל כלי כל הארץ, הכל של ריבונו של עולם. אבל יש משהו שמיוחד לריבונו של עולם, משתמשותו כביכול. הקדוש ברוך הוא זה משל למה הדבר דומה, למי שיש לו, הוא סוחר בנדלן, יש לו, הוא קונה בתים, מוכר בתים, יש לו המון המון בתים שהוא קנה. חלקם הוא מזכיר, חלקם הם למכירה, והוא בא מישהו לקנות אצלו דירה, והוא בביתו מקבל את האנשים, אומר לו אדם, אני רוצה את הבית הזה, שהוא גר בו. אומר לו, לא, זה הבית שלי. מה זאת אומרת? כל הבתים שהוא הולך למכור זה שלו. זה הכל שלו. לא, זה שלי. זה שלי לשימושי המיוחד. זה בשבילי, זה לא בשביל מכירה. יש קדושת הגוף ויש קדושת דמים, כן? יש דברים שהם אפשר להחליף אותם בדבר אחר. ויש דברים שאי אפשר לי, הם לעצמו. כי לי כל הארץ, הכל שייך לריבונו של עולם. אבל עם ישראל הוא מיוחד לו. ויתם לי סגולה מכל העמים. כי לי כל הארץ. אני רוצה כאן להביא את דברי הרב, מה עניינם של ישראל? האם התפקיד העיקרי של ישראל בעולם זה להשפיע על כל העולם, שכל העולם כולו יתעלה? או התפקיד של עם ישראל בעולם זה שיהיה בעולם עם מיוחד שהוא עובד את השם, שהוא מגיע למדרגות היותר גבוהות של הכרת השם ועבודת השם, וזה עניינם של ישראל. כלומר, השאלה הדגש, כי בוודאי שהתפקיד של עם ישראל זה להיות אור לגויים, זה כתוב בנביאים. אבל השאלה על מה לשים את הדגש, האם עיקרם של ישראל זה בינם לבין עצמם, להתעלות מעלה-מעלה, וזה העיקר, או העיקר זה לראות שכל העולם כולו יתעלה. מעניין שהתורה מדגישה לנו, אומר הרב, את המצוות של עניינם של ישראל, כי זה הסגולה, זה התפקיד של ישראל, להוציא את הסגולה מן הכוח אל הפועל, את הצד האלוקי שבהם, שהוא עצמי, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, על ידי הבחירה, על ידי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. והנביאים מדברים על ההשפעה של העמים, של עם ישראל על העולם. שניהם נכון, אבל העיקר זה עניינם של ישראל בעצמם. וכאן מוסיף הרב ואומר שאותו דבר בלימוד וכן בידיעות הסודיות. לא כל הציבור צריך לעסוק בפנימיות התורה, בסודות התורה, להעמיק בהם, להגיע להשגתם המלאה. לא כולם רואים לזה. היחידים שמתאימים והם עוסקים בזה, הם מעלים את כל הכלל כולו על ידי התעסקותם היחידה. כמו שאנחנו אמרנו בישראל, ייתם לי סגולה מכל העמים. אורח חיים כאן מסביר מה פירוש ייתם לי סגולה. זה משהו שלא כדרך הטבע. הקשר המיוחד של ישראל הוא משהו מעל הטבע. ישראל שמקיימים מצוות, לדוגמה שבת. ישראל, אם שבת זה דבר מאוד טוב ומאוד מרומם, מאוד מתקן, אז כל אחד שישמור שבת זה ירומם אותו. אבל חז"ל אמרו לנו שגוי ששמר שבת חייב מיתה. זאת אומרת שהמציאות של שבת מצד עצמה לכאורה היא טובה, אם היא טובה אז היא צריכה לתקן את כולם. והנה אנחנו רואים שרק בישראל, כי זה לא הסדר. הסדר האלוקי הוא סדר על-טבעי. ואיתם לסגולה, פירושו של דבר, אתם שתעשו את המצוות התואמות לכם, אז אתם מתרוממים ועולים מעלה-מעלה שלא כסדר הטבע. גם התורה, יש בה צד סגולי וצד גילוי יותר. וזה מה שהרב מבאר את זה על פי הפסוק, משה ידבר והאלוקים יעננו מכל. פירשו אמרו חז"ל על פי זה, מכאן אמר רבי שמעון בן פזי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו, ימאך הקורא קולו. כלומר, יש קורא ויש מתרגם. ככה היה מקובל בשיעורים, אחד קורא ואחד מתרגם, ככה גם בקריאת התורה, אחד קורא ואחד מתרגם. אז המתרגם לא ירים קולו יותר מן הקורא. אומר הרב, הקורא זה השפעת התורה הסגולית. אין עדיין תרגום, אין עדיין הבנה ברורה של כל הדבר הנלמד, אבל החיבור, עצם החיבור, התורה היא, יש לה ערך סגולי. מי שעוסק בתורה הוא מתעלה, אפילו בלי שהוא הבין את הדברים האלה. יש, הדבר השם הרי הוא למעלה מכל השגה של האדם. מה שאנחנו משיגים זה אפס קצהו של תורת השם, של דבר השם. אבל מה שאנחנו משיגים זה לא רק מה שאנחנו מתקשרים איתו, אנחנו מתקשרים עם התורה היותר עליונה, הלמעלה מכל השגה. עם דבר השם במקור העליון. זה התפקיד של הקורא. והמתרגם, הוא מוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, עכשיו יודעים איך לעשות, איך להתנהג, מה לעשות. זה התפקיד של המתרגם. אם כן, אומרים חז"ל, על פי הפסוק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול, אותו הקול בקולו של משה, צריך להיות אותו הדבר, צריך לשמור על האיזון בין הצד הסגולי ובין הצד הבחירי, כביכול, בין הצד ההשגתי ובין הצד הסגולי. המתרגם צריך לדעת שיש, כשאדם עוסק בתורה, זה לא רק מה שהוא לומד, זה לא רק מה שהוא מבין, זה הרבה מעבר לזה. ולכן המתרגם אל ירים את קולו יותר מהקורא. יש כאן לזכור את החשיבות של הצד הסגולי שבלימוד התורה. ומצד שני, גם אם המתרגם לא יכול להגביה קולו מאוד, אז הקורא ינמיך את קולו כדי שהקולות יהיו שווים, שיהיה איזון. כביכול, שיהיה שווה בין המתרגם ובין הקורא. כדי ש... כי החשיבות של הצד הסגולי זה כשהוא יצא מן הכוח אל הפועל. זה הצד בישראל. יש צד הסגולי והצד המחירי, וכן בלימוד של התורה. יש הצד הגלוי, הברור והפשוט, והצד היותר פנימי. אם דיברנו על על עם ישראל ועל התורה, אז אנחנו נוסיף כאן דברים של הזוהר פה בפרשה. הוא אומר כמה פעמים, משה רבינו מדבר לישראל בלשון הוכח, שאתם תעשו ככה וככה, אתם לא מדבר בלשון אנחנו, אלא והשם יהיה לכם לאלוקים וכולי. אז מה זה הלכם הזה? אומר הזוהר שמשה רבינו מדבר אל אנשים שבאים לארץ ישראל. כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. משה, תשימו לב מה שהזוהר אומר. משה אומר, אתם כמי שיש לכם אלוה. אתם השם אלוקיכם, לא אלוקינו, אלוקיכם, כי אתם נכנסים לארץ ישראל, אתם תהיו, יהיה לכם השם לאלוקים. זה ממש מזעזע, מה זה משה רבינו, הוא משיג את ההשגות הכי גדולות שאפשר להשיג? יש מישהו שיותר עובד השם ממשה רבינו? יש מישהו שיותר אין קרוב למשה רבינו? משה רבינו הוא איש אלוקים, מהדרגה מיוחדת במינה. ומצד שני בא הזוהר ואומר שיש איזה צד מסוים של ארץ ישראל, של מי שנמצא בארץ ישראל, שהשם הוא מופיע יותר בבהירות באיזה משהו פנימי, כנראה משהו סגולתי. כי מבחינת ההשגה וההבנה, אין מישהו שהבין את התורה, שהבין את דבר השם, שהיה קרוב לריבונו שם, יותר ממשה רבינו. זה משהו פנימי. זוהר מדגיש את זה, כמה פעמים חוזר, חמישים בר יוחאי אומר את הדברים האלה בזוהר, פה בפרשה שלנו. הסגולה, יש לארץ ישראל צד סגולתי, יש צד גלוי, יש מצוות התלויות בארץ, יש כל דברים שבפועל אנחנו רואים בארץ ישראל, אפשר להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, המצוות שבחוץ לארץ אי אפשר לקיים. אבל יש עוד צד פנימי של הצד הנסתר, הצד הפנימי שהוא בעצם העיקר. אחרי ההכנות האלה, אנחנו יכולים להגיע למתן תורה, להכיר את הדבר הזה. ביום ההוא, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויצאו מרפידים, ויבוא מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז אומר המדרש, ויחן שם ישראל, כתוב ויחן, בכל מקום שישראל נסו, כתוב, ויסו ויחנו בלשון רבים. זאת אומרת, הם היו מפורדים, הם לא היו מאוחדים. אבל כאן הגיעו למדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. אמר הקדוש ברוך הוא, כאן ישראל מאוחדים, אפשר לתת להם את התורה. ואור החיים כאן מסביר את הפסוק הידוע, ויסו מרפידים. רפידים זה שם רפו ידי מן התורה. ויבואו מדבר סיני, הם עשו, זאת אומרת, הם עזבו את מקום התאוות, וזה תנאי לקבלת התורה. ויבואו מדבר סיני, מדבר, זה עניין של ענווה, במדבר אין שום דבר, התורה ניתנה במדבר, לבטא את העניין הזה שכדי לקבל את התורה, אדם צריך לרכוש את מידת הענווה, להתבטל, להיות מוכן להיות מקבל, לרצות, לשמוע, לבטל את כל הצד האישיותי שלו, כדי שהוא יוכל לקבל את הדברים כמו שהם, ולא לקבל אותם בצורה כמו שהוא רוצה להבין את הדברים האלה, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותו, צריך בשביל זה ענווה גדולה. ויבואו מדבר סיני. והדבר השלישי, ויחן שם ישראל נגד ההר, האחדות. האור שמח מוסיף כאן, שאומנם נכון שישראל הגיעו למצב כזה של סילוק כל הקינה, תחרות, והיה איזו תרוממות נפש מיוחדת, ויחן שם ישראל נגד ההר. אבל זה לא הגיע למצב השלמות לחלוטין. זה אנחנו רואים מזה שישראל, כשראו את הענן ושמעו את הקולות והלפידים, אז הם נרתעו וניסוגו אחור. זה היה מפני שבאמת הם עוד לא הגיעו למצב השלימות הזאת של, של אחדות ביניהם, של אהבה הדדית כזאת, שכל אחד שמח בהצלחת חברו. אז כבר הגיעו למצב כזה שהם לא רואים אחד אל השני. הם לא פוגעים אחד מהשני, הם, אבל של סור מרע. אבל המצב הזה של לצאת טוב, של לאהוב כל כך זה את זה, עד כדי כך שכל אחד שמח בהצלחתו של חברו, ורואה ורוצה בהצלחתו של, של, של האחר, זה עוד לא הגיעו. ואז זה ענן המופיע שבעצם היה גם אשן. הוא אומר שהאש האלוקית היא אש ללא אשן. והם רואים אשן, אז הם ראו שעדיין התארה של המסתכלות שלהם היא לא מלאה. וזה כתוב שמישהו מקנה, אז אחר כך לעתיד לבוא, אז הוא קלה, עיניו קלה, קלים באשן. ואומר, היו במדרגה של שלימות מסוימת, אבל לא, לא עד כדי כך, ככה שהתורה ניתנה להם, כאילו, באופן הרעי, עוד לא הקבלה במדרגה העליונה שעניינה לקבל לעתיד לבוא. פה אני רוצה קצת להרחיב את הדברים. זה כל כך חשוב לחזור על זה הרבה הרבה פעמים, שככל מה שמתקדמים בלימוד התורה, צריכים להתקדם במידות. צריכים להשתפר כל הזמן במידות, בענווה שזה שורש המידות, ביראת השם, וטוב לב, בריאת הטוב אצל כל אחד ואחד, סילוק הקינה והתחרות. ואנחנו שומעים בזמן האחרון, אתם בישיבה לא מקשיבים כמובן לדברים מחוץ לישיבה, אבל בכל זאת, כל פעם תופסים כל מיני אנשים בקלקולים, מסוגים שונים. אנשים שנחשבים, אנשים, אנשי חוק, אנשי שצריכים להיות אנשים היותר לדוגמה ולשלימות, וזה לא, וזה, אומנם זה חריגים, כי כל מה שאנחנו שומעים זה אנשים, זה על היוצא מן הכלל, זה לא על הכלל, אבל גם כשאחדים עומדים במקומות המרכזיים וחשובים, הם פתאום מתברר שלא לא מתוקנים במידות, זה קלקול גדול מאוד. בני תורה חייבים להיות מצוינים במידות ולעבוד על זה. אסור, אי אפשר להתקדם בתורה בלי לעבוד על מידות. ראשית כל, גם לא מבינים את התורה נכון. כי מי שמידותיו מקולקלות, אז כל הגישה שלו לתורה היא מעוותת, היא לא נכונה. ירוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. זה כמו גשם. גשם יכול לרדת על, על קוצים ועל ברקנים ועל, ועל סם המוות וזה גדל. זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. יכול אדם ללמוד וללמוד וללמוד ולא זכה, מפני שהוא לא תיקן את מידותיו. מפני שהמידות שלו מקולקלות מובטות ויש לו רצונות אישיים מנוחיים, והוא ניגש לתורה מתוך רצון להיות מצוין, להיות מוצלח, להיות בולט, להיות נחשב, וזה לפעמים לפני ולפנים, זה מוסתר. וצריך אדם לגשת אל התורה במטרה להתבטל אל התורה, לרצות מה שהתורה רוצה, לא מה שאני רוצה. לבטל את כל האישיות שלו לפני רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולהיות עבד השם, ולעשות כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה, ולפתח, לעבוד על המידות, להיות מדבר, ויחנו במדבר, להיות באחדות, לראות את החיוביות של כל אחד, לא לחפש אצל השני חסרונות, אדם צריך אצל עצמו לראות איך הוא מתקן, ואצל השני לראות את המעלות שלו. וזה עבודה, זה לא בא לבד. זה לא בא מעצמו. נכון שכל לימוד התורה עם כוונות טובות, הוא כל הזמן מלא את האדם ומתקן את האדם, אבל צריך לעשות עבודה אישית. כל אחד צריך בתוך תוכו לבחון את עצמו ולראות איך הוא מתוקן, פועל שיהיה יותר מתוקן במידות, יותר מתוקן במעשים, יותר עובד השם. בראש ובראשונה, יראת השם. אז כאן, וייסעו מרפידים, מהתאוות כמובן, ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אמרתי שהתורה, היא, יש בה צד הסגולי ויש בה צד הגלוי. והדבר נרמז כאן גם כן, וידבר השם, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. הוא דיבר את, בהתחלה, כל עשרת הדיברות בבת אחת. חז"ל אומרים לנו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד. כל עשרת הדיברות, אומר הזוהר, נאמרו בבת אחת, מה שאין הפה יכול לדבר, ומה שאין האוזן יכולה לשמוע. וכל, וזה קצת מתרץ את הקושייה, שיש במקום אחד שכתוב, שאנוכי ולא יהיה לך, אז אמר משה רב, אמר הקדוש ברוך הוא, וככה זה בעצם בלשונה של התורה כאילו, הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון אלינו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא בלשון נסתרת, לא תשתחווה להם וכו', ואחר כך מתחיל הדיבור בלשון נסתרת, הקדוש ברוך הוא מדברים בשם השם. לא הקדוש ברוך הוא אומר, אלא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא כתוב לא תישא את שמי לשווא, אלא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כי שש ימים עשה השם את השמיים, לא עשיתי את השמיים ואת הארץ, אלא עשה השם את השמיים ואת הארץ. כאילו משה רבינו מדבר על ריבונו של עולם. אבל שתי הדיברות הראשונות כתוב, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אנוכי, השם אלוקיך וכו'. שתי הדיברות, הם מפי השם, שאר הדיברות מפי משה. במקום אחר כתוב שכל הדיברות נאמרו מפי עשרת הדיברות שמענו מריבונו של עולם. התשובה היא, נדמה לי שהגר"א אומר את זה, שאת כל הדיברות שמעו בבת אחת ולא הבינו. קיבלו את זה ככה באופן פנימי, לא בצורה אף הבנה בצורה, זה מוכרח להיות שזה במובן סגולתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בבת אחת שמיע את כל עשרת הדיברות, כל הדברים האלה למור. הכל בבת אחת. כלל התורה, כלל המציאות, כלל עשרת הדיברות. אחר כך בא פירוט. בצורה מפורטת, כל דיבור ודיבור בפני עצמו, בישראל שומעים את הדיבור וגם מבינים על מה מדובר. מקודם לא הבינו בשכל, אבל אולי קלטו בנשמה, קלטו בפנימיות, קלטו את האור האלוקי, את דבר השם האלוקי, והצד היותר פנימי שבישראל, הצד הסגולי, הצד הנשמתי האלוקי, הוא נתעלה, קיבל את התורה. ואחר כך גם הצד הגלוי שבאדם, השכל, הרגש, הדמיון, הכוחות הגלויים, שהם הלבושים בעצם של הפנימיות. כך כל עניינה של מכאן ואילך, כל עניינה של לימוד התורה, זה כשאנחנו לומדים תורה צריכים תמיד לזכור שאנחנו מתחברים אל התורה בשני המובנים. צד אחד מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו קולטים בשכל, ברגש, מה שמצטייר אצלנו בהבנה, ויש עוד לפני ולפנים משהו עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי. ואולי הדבר החשוב ביותר. כל הזמן אנחנו חותרים להתקדם יותר, להבין יותר, להשיג יותר, כי תמיד יש משהו עוד יותר גבוה ממה שאנחנו משיגים, בתוך הדברים שאנחנו משיגים. אני רוצה רק להוסיף עוד משהו. מילתא דחסידות. בספר אור המאיר, שאני מפעם לפעם מצטט אותו, אמרתי, הוא מתלמידי המגיד ממזריץ'. הוא אומר על הפסוק, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אומר, כל מה שיש בעולם, יש לו מטרה אחת, לגלות את שמו של ריבונו של עולם בעולם. גם גלות מצרים, זה המצב הזה של מצרים, מצב של מצורים, לעורר, לשוב אל השם. כמו שאמרו חכמים, שפרו הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. על ידי הצרות, ישראל מתעוררים לצעוק אל השם, ואז הם מתקרבים אל השם. אז זה מה שכתוב, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, על ידי הצרות התעוררתם לעבודת השם, אבל זה לא טוב שהצרות הם מביאים את האדם לעבודת השם. לעבודת השם צריך לבוא אדם מתוך רצון פנימי, מתוך עצמו, לא מתוך איזו דחיפה חיצונית, מתוך איזו צרות, שאז אין לו ברירה והוא קורא אל השם. וזה המשך הפסוק. ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה התחיל ככה על ידי הצרות, אבל על ידי זה התרוממתם והתקדמתם, ובסוף אביא אתכם אליי, שאתם מחפשים אותי מעצמכם כבר, בלי צורך שדחיפה מבחוץ. וזה מה שאפשר לדייק מהפסוק, כל קורא במדבר, פנו דרך השם. כלומר, בכל דיבור ודיבור שאדם מדבר ושומע, הוא צריך לפנות דרך לראות מה ריבונו של עולם מדבר. כי כל מה שאדם פוגש בעולם, זה בעצם דבר השם שמדבר אליו. כי ריבונו של עולם הוא מלא כל העולם. כל העולם כולו, כל פעולה, כל תנועה, כל מציאות, זה הכל רק ריבונו של עולם. בלי ריבונו של עולם שום דבר לא קיים. כל הדברים הם בעצם הופעות אלוקיות. אתה שמעת איזה דיבור של חול, חפש בתוכו מה דבר השם מדבר אליך. כי הריבונו של עולם מדבר מכל המציאות. חז"ל אומרים את הדבר הזה גם על מתן תורה. כשישראל שמעו את כל השם, הם לא ידעו מאיפה הכל בא. הם חשבו שהוא בא מהמזרח, אז רצו אל המזרח. אבל אז התברר להם שבעצם הוא נשמע ממערב. אז הם רצו למערב. ואז הם ראו שזה לא במערב. אז הם רצו לצפון, ורצו לדרום, והסתכלו למעלה, והסתכלו למטה. ולא יכלו לזהות מאיפה הכל נשמע. בעצם המדרש רוצה לומר לנו שהכל נשמע מכל המציאות. דבר השם נשמע מכל המציאות כולה, מכל הצדים, לא מצד מסוים. מכל הצדים, מלמעלה מלמטה, מזרח מערב, מצפון מדרום. מהכל נשמע דבר השם. ריבונו שלה מדבר מכל המציאות כולה. לקחת את זה, ובעצם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, לחיות, להיות תמיד נוכח כפייכול ההופעה האלוקית. וזה מה שכתוב בפסוק, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, אם כל מה שתשמעו, זה תשמעו את קולי. כל מה שאתה שומע באיזה מקום, איזה דבר, זה כל השם מדבר אליך. מה אתה יכול ללמוד מזה? כי ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. ביתם לי סגולה מכל העמים. אלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל, אז הוא אומר, אלה הדברים שאתה, בעצם מה שקדוש ברוך הוא אמר, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, או תמיד לזכור שהכל, הכל, צריך לראות את ריבונו של עולם בכל מקום. אז כתוב, הישב משה דברי העם אל השם. משה, בכוח הרוחני שלו, הוא משיב את הדברים, כל הדברים, אל ריבונו של עולם. שהכל בעצם, מכל דבר צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בעצמו. על זה אני רוצה להוסיף את דברי עוד דברים. וזה... ישראל אומרים נעשה ונשמע, זה לא בפרשה שלנו, נעשה ונשמע. שתי מדרגות. יש מדרגות של נעשה, יש מדרגה של נשמע. אומר מאור עיניים, לפעמים אדם לא נמצא כל הזמן באותו מדרגה. יש פעמים שאדם נופל ממדרגתו. צריך לדעת שבכל מצב שאדם נמצא, הוא היה צריך להיות בו. בדיעבד, לכתחילה. זאת אומרת, אסור לאדם ליפול. הוא, אדם צריך לשאוף תמיד לעלות מעלה, מעלה, מעלה. כל ירידה היא דבר שלילי, דבר לא טוב. אבל אדם ירד, אז הוא צריך להבין שעכשיו יש לו פה תפקיד במצב הזה. הוא צריך במציאות הזאת לראות מה התפקיד שלו. לרומם את את המצב הנמוך הזה, שבעצם הוא לא לכתחילה, הוא לא היה רצוי, היה יותר טוב שלא ייפול. אבל עכשיו הוא צריך לצאת מהמצב רוח הזה שלמה הוא נפל, למה, לעשות חשבון, לראות איך לקחת את המציאות הזאת, ולהרוויח ממנה, ולעלות איתה, כי זה הסדר האלוקי, שכשאדם, בכל מצב שאדם נמצא, יש צד בחירתי, ויש צד השגחתי. כי אדם, כל מה שאדם עושה מצדו הוא בחר, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. אנחנו לא יודעים איך לעשות את התיאום הזה ביחד, זה למעלה מהשגתנו. אבל כל מצב שאדם נמצא, ריבונו של עולם העמיד אותו במצב הזה. זה היה גם בבחירתו. אם הוא בחר לא טוב, הוא צריך לעשות תשובה. הוא צריך להצטער על מה שהיה. אבל גם הוא צריך לדעת, אני הגעתי למצב הזה, יש לי תפקיד במצב הזה. ועכשיו אני יכול לקחת את המציאות הזאת ולהפוך אותה לדבר מאוד מאוד מרומם. ובדיעבד זה יכול להיות לכתחילה. זאת אומרת, כמו שאמרו, שבעלי תשובה, גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. לא צריך אבל להיות בעלי תשובה כדי להיות יותר מצדיקים גמורים. זאת אומרת, כל האומר, אחטא ואשוב, ואני אהיה צדיק ואני אהיה בעל תשובה, אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה לא ש... אבל אם נפל אדם, אז הוא יצטרך לדעת שהוא יכול לקחת את המצב הזה, ולהפוך אותו באמת למצב של תיקון גדול מאוד. אולי לא רק לו, אולי גם לאחרים. הסתכלות כזאת היא הסתכלות בריאה. זה לא שאדם נפל, אז אסור לו לעסוק בנפילה וכל הזמן בצער בצער. צריך לראות איך בונים מהנפילה הזאת בניינים. לא ליפול, חס וחלילה. רק תמיד לעלות, תמיד להשתדל להתקדם, תמיד להיות יותר במדרגה גדולה, אבל נפל, אז לא תסתכל אחורנית, תסתכל קדימה. לראות מה אני עושה מהמציאות הזאת, איך אני הופך אותה למציאות יותר גדולה, יותר עליונה. יש מצב שנעשה, מצב שנשמע. בכל מצב צריך לדעת להוציא ממנו את הגדולות והנצורות שלו. בת כזה, כי זה סדר האדם, אדם הוא לא מכונה. יש לו עליות, ויש לו גם לפעמים לא עליות. לא רוצה לדבר על נפש. כן. אבל להפוך אותם ככה כך לעליות גדולות. זהו. אחרי פרשה הזאת שאנחנו קראנו, ושהזוהר בדרך כלל אומר שכשקריאה בתורה בשבת, זה כמו שאדם עומד במעמד הר סיני ומקבל את דבר השם. הוא אומר את זה על כל קריאת התורה, כל שבת ושבת. שאדם צריך להרגיש שאת קריאת התורה בציבור, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו במעמד הר סיני. על אחת כמה וכמה כשקוראים את פרשת מעמד הר סיני. לא יכול להיות שאחרי הפרשה הזאת ממשיכים כרגיל. מוכרח להיות עלייה. לקחת את המדרגה הזאת של הזיכרון הזה שאנחנו מצווים לזכור את מעמד הר סיני ולא לשכוח אותו אף פעם, אז כעכשיו שאנחנו הזכרנו אותו וקראנו אותו בציבור, ביחד, עם הצד הסגולתי של הקריאה והצד הפנימי של הקריאה, שבזכרת הר סיני נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.